ימי רצון הם 40 ימים שמשה רבינו נמצא בהר סיני, ואנחנו קרובים אל המחצית שלהם. מהו עניינם של הימים הללו, של ימי הרצון הגדולים הללו? עניינם ברור, עניינם תשובה. מה זה תשובה? תשובה פירוש הדבר התקרבות לבורא עולם. חטאים מרחיקים את האדם מבורא עולם, חטאים מרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא, והם יוצרים איזושהי הפרדה, מסכים, אפשר לומר, ולשון דורנו, החטאים מבואר בספרים, ברבנו יונה, בשערי תשובה ובאורות התשובה. החטאים יוצרים איזשהו מסך שמבדיל בינינו ובין בורא עולם. ומה זה התשובה? התשובה באמת זה הסרת המחיצות הללו, הסרת המסכים הללו, זו עניינה של התשובה. תשובה מסירה את המסכים. עיקר התשובה זה באמת עצם ההתקדמות, עצם ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, בלימוד, בתפילה, בתיקון המידות, ביראה, באמונה. זהו בעצם עבודת השם. עניינם של הימים הללו שבורא עולם נתן לנו את האפשרות, הוא הודיע לנו חסד גדול, יש עכשיו ימים מיוחדים כדי שאנחנו נשתלם בהם יותר. באמת צריך לעשות את זה כל השנה, אבל הימים האלה מיוחדים לעניין הזה. זה בעצם הימים שלנו. כי מה עניינם של הימים הללו? עניינם של החיים. מה עניינם של החיים שלנו? מסלט ישרים עבר לנו מיד בהתחלה, עניינם של החיים שלנו זה להתענג על השם, לזכות יותר לאור האלוקי שמופיע בחיים. בעצם לדבר הזה קוראים תשובה. אז אם נשאל, זה משמח או עצוב? לפי המבט הזה שאמרנו עכשיו, זה ימים משמחים מאוד. נתתי שיחה לאיזה אולפנה שביקשו אותי, ושאלתי אותה מה הימים, וראיתי, שמעתי יותר נכון, איזה מין דבר לא טוב, מין עצבות, מין איזשהו מצב לא עושה טוב. מה באמת הכוונה של הדברים? בעצם אם זה מבט שאנחנו מדברים עליו, שעניינם של הימים הללו זה אפשרות גדולה להתקרב לבורא עולם ולתכלית שלנו בחיים, זה משמח מאוד. כבר ברמב״ם בהלכות תשובה שוודאי כולם מכירים, אמש החוטא היה סנוי לפני המקום, היום בבוקר הוא קם והבליט, היום אני רוצה להיות יותר טוב. הוא אהוב לפני המקום, איזה דבר נפלא זה. ובכל זאת יש איזשהו דבר שמפחיד אנשים רבים בתהליך הזה, וזה נראה כך. אם אנחנו מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא, פירוש הדבר שאנחנו מתרחקים מהמציאות. אם עולים למעלה, אז התרחקנו מן החיים, התרחקנו מן המציאות, וזה נראה סתירה. זה יכול להיחשב שזה מגביל אותנו, זה חוסם את הכוחות של החיים, של השמחה. כך חושבים רבים, ולכן התשובה היא נתפסת כדבר מאיים. אומר ביטוי מימינו, התשובה נתפסת כמין הדתה, מושג חדש שהולך בימים הללו בנושא הצבא שלנו, וזה מאיים, מפחדים מזה. מדוע? כי זה סוגר את החיים, זה מצמצם את החיים, כך תופסים רבים. במתן תורה כתוב בגמרא בשבת שלמרות שעם ישראל הגיע להר סיני ביום הראשון של חודש סיוון, הקדוש ברוך הוא לא אמר להם כלום ביום הראשון. מדוע? אומרת הגמרא, משום חולשה דאורחה, משום חלישות הדרך. הם נסו דרך במדבר, והקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שעם ישראל יתחזק, הולכים לקבל תורה, אני רוצה שהחיוך יחזור לפנים שלהם, עכשיו הם מותשים מהדרך. הולכים לקבל תורה מתוך חיים שלמים, מתוך בריאות של גוף ובריאות של נפש, לא מתוך אנשים עייפים שלא מסוגלים כעת עכשיו לשמחה ולהתעוררות וכו' וכו'. אבל זה יעכב את מתן תורה. אבל כך רצה ריבונו של עולם. על זה כותב שם הרב קוק בעין היה. מדוע? כותב הרב קוק, הקדושה העליונה היא הבאת החיים השלמים בכל מילואם. הקדושה השלמה זה לא לחסום את כוחות החיים, אלא זה בריאות, זה רעננות, ולכן צריך שינוחו. אדם נינוח, אדם שנח, אדם שיכול יותר להאיר פנים ולהיות שמח. יש ספר מיוחד של הרב קוק שנקרא ערפלי תואר. ערפלי תואר הוא מגדיר את דרך הצדיקים. הרבה פעמים לנו נתפס המושג צדיק, אינני רוצה לומר מילה שמשתמשים ביום, אבל מי שמכיר את השפה הישראלית היטב יודע למילה שאני מתכוון. הצדיק הוא איזשהו מסכן, איזשהו מסכן כזה, הוא חשוך, הוא מוגבל, הוא הצדיק. והרב קוק כותב בערפלי תואר, צדיקים באמת צריכים להיות אנשים טבעיים שכל תכונות הטבע של הגוף ושל הנפש יהיו אצלהם בתכונה של חיים ובריאות. אם יש לנו תכונות שבורא עולם יצר איתנו, תכונות של חיים, אנחנו לא לוחמים בהם, אנחנו חיים איתם בצורה הנכונה. אם יש תכונות בריאות שמשייכות לאיסורים, על זה לא מדובר. אנחנו מדברים על דרך התנהגות, ולכן זוהי דרך הצדיקים, בדרך של חיים ובריאות, ואז הם יכולים בעילויים להעלות את כל העולם והכל יקומו עימם. לא פירוש הדברים. אם רואים את הצדיק שהרב קוק מדבר עליו, אומרים, או, צדיק כזה אני רוצה להיות. אם אני חושב בטעות שהצדיק הוא איזשהו מסכן, שהוא מנותק, שהוא לא יכול לעשות שום דבר כי זה מה שהתורה רצתה ממנו, אומר לנו הרב זצ"ל, זה לא שייך למתכונת של הקדושה ושל הצדיקות במובן הנכון שלה. הדרך הזו של חיים בריאים היא דרך שכל המציאות מתרוממת איתה. כשאדם מתרומם, כל המציאות מתרוממת איתה. ורואים איך הצדיק חי הזה, הוא שמח והוא חי והוא מחובר למציאות, הוא נפלא. אז אפשר לקבל ממנו, אפשר לרצות לחיות חיים כללו, חיים כאלו. ובטעות חושבים שהתשובה זה דבר שרוצה לדכא את כוחות החיים. מתוך המבט הזה אני חושב שהרב זצ"ל כתב באור חיובי על ההתאמנות שעושים צעירי ארץ ישראל, לא יכלו להבין אותו. כי מה פתאום התאמנות? זה סתירה, מה פתאום? בית המדרש. אם המבט הוא שכוחות חיים בריאים זה בריאות ורעננות שמאפשרת תורה, שזו דרך הצדיקים, שדרך התשובה איננה סותרת את החיים, אז המבט הוא אחר לחלוטין. ולכן כותבו באורות התשובה בפרק י"ב, התשובה מרימה את האדם למעלה מכל הכפויות הנמצאות בעולם. התשובה מרימה את האדם מהדברים הקטנים של העולם. הוא חושב, הוא לומד לשמירת הלשון, והוא חושב, האם אני אכנס לשיח הנמוך שאני רואה אותו בעולם? אני קצת מתרומם. אז רגע, אז אם זה אומר להתנתק, ואם זה איננו נעשה זר אל העולם, חס וחלילה, אנחנו לא אומרים להיות זרים אל העולם, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. אבל אם יש שפלויות, הוא מתרומם אל השפלויות. הוא חושב, זה לא הדרך, אני התרוממתי, אני מנסה להתקדם. אז מה זה אומר? שיש דברים שאפשר לדבר אותם, ויש דברים שאי אפשר, שלא מתאים לדבר איתם או אותם. אבל זה אומר לקחת משהו מן החיות? מה פתאום? הפוך, אפשר לקחת את החיים ולהנות מהם ולשמוח בהם, אבל לתת להם מימד של קדושה, מימד עליון של חיים, של הבנת חיים נכונה, כבסיס לגילוי הקדושה בחיים. זאת אומרת, להבין שלחיים שלנו יש ערך אלוקי. מורנו רבנו הרב אדרי, שמענו ממנו פעמים רבות, מה זה אדם? אדם זה מצד אחד אדמה, אבל מן הצד השני זה אדמה לעליון. במתח הזה שבין הדברים, להיות אדם עליון, מה זה אומר? להיות מלאך? לא זאת הכוונה. מלאכים יש לריבונו של עולם הרבה 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 ריבי רבעות של מלאכים. ריבונו של עולם רצה מאיתנו להיות בני אדם כמלאכים. ולכן מובן מה שהוא כותב באורות התשובה בפרק י"ד, שזה משלים מה שראינו הרגע, דווקא מתוך התשובה האמיתית והטהורה צריכים לשוב אל העולם ואל החיים. מה זה גורם? ובזה משיבים את הקדושה על מכונה, ממליכים את השכינה בעולם. ריבונו של עולם גילה לנו את הרצון האלוקי, כביכול שאנחנו יכולים להבין שהקדוש ברוך הוא היווה לו למושב בתחתונים, ולכן הוא ציווה לעשות כאן בית לשמו, למרות שהוא נשגב ומרומם מעל הכל. אלא יש עניין של הרצון האלוקי בעצם ששכינה תהיה מופיעה במציאות, וזה בדיוק העניין. התשובה היא מביאה את האדם לחיים, שבחיים הללו יש מימד רוחני עליון. היא לא אומרת לו אל תיקח את החיים. ודאי, אם יש דברים אסורים אז אי אפשר. אם בשר דבר אחר הוא בשר טעים, אינני יודע, אז נגיד זאת הכוונה של התורה שנהנה מן החיים ולכן יאכל? לא, זה אסור. אם זה אסור אז גם אם זה טעים אז אי אפשר לאכול את זה. אבל את הדברים עצמם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במציאות, לכל הדברים אפשרות בדרך הנכונה והבריאה והמותרת, ליצר העריות בצורה של משפחה בצורה מתוקנת ובזמן הנכון, וליצר האכילה בצורה נכונה. כל הדברים מקבלים מימד הרבה הרבה יותר עליון, כי עניינם של החיים הוא אחר. והקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו כוחות שונים, כוחות שמתאימים למשימה הגדולה האלוקית הזו שכל אחד ואחד מאיתנו נושא בתפקיד הגדול הזה. ולכן מובן דבר מאוד יסודי במציאות. לא יכול להיות שאדם לא עושה שגיאות, לא יכול להיות שאדם לא עושה חטאים. זאת התפיסה של היהדות. אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. בעצם היותנו אדם, אנחנו מועדים לטעויות. אבל השאלה, מה יוצא מן הדבר הזה? לכן כותב הרב קוק באורות התשובה, שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. כן, ללכת עם החיים בצורה הטבעית שלהם. אבל נגיד, רגע, אבל אנחנו עושים שגיאות. אם נלך עם החיים, אם נברח מהחיים, לא ניכשל. אם אדם יחשוב, רגע, לא רוצה להיכנס לסוגיה הזו, ניקח צבא, אפשר להיכשל. אז הוא ברח מן החיים. אז הוא ברח. האם זה רצון השם? או כל דבר אחר, בחיים כל אחד יחשוב לעצמו. אז אולי נאמר, רגע, אז אולי בכלל נתנגד לטבעיות של החיים. כי אז לא יהיו חטאים. כי הטבעיות של החיים מולידה שגיאות, מולידה חטאים. אומר לנו הרב קוק, הוא ביטול עצם טבעיותם של החיים. כדי שיהיה האדם בלתי חוטא, זה עצמו החטא יותר גדול. אם נגיד שהפתרון הוא לבטל את החיים, זה מה שכתוב אצל הנזיר, מראה בסוטה להסבר אחד, וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש. למה ברחת? בגלל שהיה לך בעיות עם היצר הרע שהחלטת שלא תשתה יין ולא תקדש על יין? תקדש על יין ותדע לשתות יין בצורה נכונה. זה לא הפתרון שהתורה מרצתה מאיתנו, כי היא בראה תשובה, ולכן תשובה קדמה לעולם. כמה זה נפלא, כמה זה משמח, כמה זה מרומם. התורה אומרת, ואנשי קודש תהיו לי. אני רוצה, קדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שאתם תהיו אנשים, אבל תהיו אנשי קודש. תהיו אנשים שחיים את החיים, תהיו בני אדם, אבל עם חיים מלאי צדקות, היינו קדושה, היינו ערך החיים בצורה הנכונה. זאת תשובה. חיים מלאים, אבל עם מימד של קודש. ואז יש שמחה, יש אור על הפנים. כמה זה נפלא לחיות חיים כאלו. וראיה פשוטה, מתבוננים על מי שחי ככה ורואים כמה הוא שמח וכמה פעמים נראים חשוכים אותם שחושבים שחיים בצורה שזה הכל משוחרר. הוא מסיים בביטוי נפלא מאוד שהוא כותב לבני התורה, לבני ישיבות, משפט אחד באיגרת כ"ז. הוא כותב, צריך, חייבים לעבוד עם החיים ובעד החיים, עם החיים ובעד החיים, כדי לקדש את החיים.